אתם מאזינים
ל-ynet פודקאסטים. האם המשטרה מאזינה לנו? תלוי את מי שואלים. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. תחקיר כלכליסט חשף בשבוע שעבר שמשטרת ישראל, הגוף שאמון על אכיפת החוק, חרג מסמכותו והשתמש בתוכנות ריגול של חברת NSO כדי לפרוץ את הטלפונים ניידים של אזרחים ישראלים ללא צווי חיפוש או האזנה. במשטרה בהתחלה הכחישו, אבל לאט לאט הטון השתנה וטענו כי אם נעשתה חדירה, זה היה במקרים בודדים בלבד. בכדי להבין למה מלכתחילה המשטרה החזיקה בתוכנות האלו, ואם הם באמת מאזינים לנו, פנינו לעומר כביר, כתב הטכנולוגיה של כלכליסט, ולירן לוי, כתב המשטרה של ויינט וידיעות אחרונות. עומר כביר, כתב הטכנולוגיה של כלכליסט, מה זו בעצם תוכנת פגסוס?
תוכנת פגסוס זה תוכנת ריגול או ספייוור. היא לא היחידה מסוגה, אבל היא בוודאות הכי מפורסמת. היא מפותחת על ידי חברה ישראלית שקוראים לה NSO. ומה שבעצם התוכנה יכולה לעשות, היא יכולה לחדור למכשירים, ספציפית מכשירי מובייל, זאת אומרת אייפון או אנדרואיד, ומרגע שהיא חודרת, היא הופכת את המכשיר למעין זומבי שהמפעיל של הרוגלה שולט בו בצורה מלאה. הוא יכול לגשת לכל המידע שמאוחסן על המכשיר, הוא יכול להקשיב בזמן אמת או כמעט בזמן אמת לשיחות טלפון, לשיחות וידאו, בוואטסאפ, בסיגנל, בכל האפליקציות, הוא יכול להפעיל מרחוק את המצלמה ואת המיקרופון של המכשיר, ולראות איפה נמצא המשתמש בסביבתו, לשמוע מה הוא מדבר עם אנשים בזמן אמת, כי הוא עושה הרבה דברים, אבל אני חושב שזה מסכם ככה את העיקר.
עד פרסום התחקיר בכלכליסט ידענו לא מעט על פגסוס, אבל בעיקר מהצד של הקורבנות. מעולם לא נחשפה שיטת הפעולה של התוכנה מהצד של התוקף. תומר גנון חשף לראשונה את מאחורי הקלעים של המערכת הזאת.
אז איך זה עובד? קודם כל, התוכנה יושבת בעמדה ביחידת הסיגנט של המשטרה בירושלים, בחדר נעול עם קוד כניסה מיוחד. שם יש מחשב שרק דרכו אפשר להפעיל את פגסוס. כשרוצים להפעיל, יש שרשרת החלטות מפיקוד יחסית בכיר, עד לרמה של קצין מבצע מיוחד, הוא מכנס את צוות החוקרים הרלוונטיים, מסביר על היעד ועל מספר הטלפון שלו, והם יוצרים קובץ פעולה מבצעי שמפרטים את המטרות, את היעד ומה מחפשים. אחר כך מגיע שלב ההדבקה, כדי להדביק את היעד צריך בעצם להחדיר את פגסוס למכשיר שלו, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, יש פרצות שמכונות פרצות זירו קליק, זאת אומרת איזה קשל, איזה פתח במערכת ההפעלה, שמאפשר להחדיר את התוכנה בלי שהמשתמש עושה משהו, בלי שהוא יודע, זאת אומרת, זה אפס הקלקות, הוא לא צריך שום פעולה מצד המשתמש. יש פרצות קצת פחות מתוחכמות, אבל יותר נפוצות שקרויות one click, הקלקה אחת, שבו המשתמש מקבל קישור, והוא צריך להקליק על הקישור הזה, שהוא שוקח אותו לאיזה אתר זדוני, שמופעל על ידי מי שמנסה להחדיר את התוכנה, והאתר הזה מוריד את התוכנה לתוך המכשיר שלו. כאן בשביל לגרום ללחוץ על הקישור, צריך לעשות איזו עבודה של מה שקוראי הנדסה חברתית, לעשות איזה קישור שיראה לו מעניין, שתהיה לו סיבה להקליק עליו, בדרך כלל זה יהיה ידיעה חדשותית שמתחזה לידיעה באתר חדשות לגיטימי, עם נושא שמאוד מעניין, או שחושבים שיעניין את המטרה. התוכנה אז מתחילה לשאוב מתוך הטלפון את הקבצים ואת המידע ששמור עליו, ומסדרת אותו לחוקרים בתיקיות, תיקיית תמונות, תיקיית שיחות מוקלטות, תיקיית תכתובות בוואטסאפ וכן הלאה, עושה להם ממש סדר אוטומטי במחשב של כל המידע שיש על המכשיר. בנוסף, היא משקפת לחוקרים את המסך של המכשיר, זאת אומרת, אם תקחי את המכשיר ותתחילי לדפדף, לגלוש, להיכנס לפייסבוק, לטוויטר, להתכתב בוואטסאפ עם המשפחה, החוקרים יוכלו לראות בזמן אמת את המסך של המכשיר שלך, מה שאת רואה גם הם יראו. ובאופליין היא גם שומעת למקרה שלא יושבים כל הזמן הטלפון, היא גם עושה היסטורי, היסטוריית שימוש, שגם נשלחת לחוקרים.
מדובר בכמות מידע משמעותית שנאספת בשגרה מכמה יעדים במקביל. כדי לעקוב ולנתח מידע הזה בזמן אמת, מפעילה המשטרה צוות של אנליסטים שעובדים מסביב לשעון בשלוש משמרות, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, ומנתחים אופליין את המידע שנאסף מהמכשירים השונים שעליהם מותקנת פגסוס.
אחרי שבוע הם מדפיסים מצגת עם הפרופיל שהם יצרו על היד מתוך המידע שאספו באמצעות פגסוס, שהפרופיל בעיקר כולל מה שמכונה נקודות חולשה. מה זה נקודות חולשה? כל מיני פרטים שאולי יכולים לשמש להפעלת לחץ על הנחקר. למשל, מקרה אמיתי שהבאנו בכתבה, החוקרים גילו שהנעקר במטרה, אדם נשוי לאישה, משתמש באפליקציית ההיכרויות לקהילה הלטבקית, גריינדר, והם ככה הם כתבו במצגת שהוצגה באותה ישיבה שאמרתי לה, ואני מצוטט לכם, הולך עם גברים ככל הנראה בזמן שהוא נשוי, מנוף לחקירה, להכין חיסיון, ושימו לב, הם כותבים שם, להגיד ליחידה להכין צו האזנות. ואם זה נשמע לכם מוזר שמבקשים צו, אתם צודקים, זה באמת מוזר, כי כל התהליך שסיפרתי לכם עד עכשיו, מתנהל ללא צו בית משפט, כמחויב בחוק.
ואכן הפרקטיקה שעולה בתחקיר ובשיח הציבורי בשבוע האחרון היא שהמשטרה מבצעת האזנת סתר שלא כחוק. לירן לוי, למה המשטרה בכלל צריכה להשתמש בכלי מעקב כאלו כלפי אזרחים?
קודם כל, המשטרה, ממה שאני יודע לפחות, לא עוקבת ולא בולשת אחרי אזרחים. היא כן עושה את זה אחר חשודים עבריינים בעבירות חמורות, חמורות מאוד אפילו. בין היתר, צריך להבין, אם בעבר העבריינים היה אפשר להזין לשיחות טלפון ביניהם ולשמוע את התוכניות שלהם, אז היום זה כבר לא קורה. עבריינים, אנשים מבינים שלא מדברים על דברים בטלפון, ורוב העבירות מתבצעות דרך הסיגנל, דרך הטלגרם, דרך הוואטסאפ. אחת הדרכים היא למנוע פשע ולתפוס את העבריינים, היא לעקוב אחרי וגם לנסות לתפוס אותם מראש לפני שהם עושים את העבירה. וצריך להגיד, משטרת ישראל היא לא המשטרה היחידה בעולם שמשתמשת בכלים האלה, יש הרבה משטרות שמשתמשות, רק הכלים האלה הם מאוד מפוקחים, וכאן בתחקיר של כלכליסט אנחנו ראינו שיש כאן כנראה איזושהי לקונה בכל הכלים האלה.
בוא תנסה רגע להסביר לנו מה הבעיה בשימוש בפגסוס.
תראי, פגסוס של NSO זו תוכנה שבעצם ברגע שאני מזהה אותך, לי יש את התוכנה הזאת, ואני מזהה אותך כיעד שאני רוצה לעקוב אחריו, אני יכול לרסס לך במרכאות את הטלפון מרחוק, זאת אומרת, אני לא צריך להגיע לתפוס לך את המכשיר עצמו, אני כמי שמפעיל את הפגסוס רואה את, ממש את המכשיר שלך, את תמונת הראי של המכשיר שלך, גם מההווה וגם מהעבר. עכשיו, אחת הבעיות היא שהזנת סתר היא באישור בית משפט, היא באישור להזין למה שקורה עכשיו בהווה, לא למה שקרה בעבר. גורמים שאני אגב מדבר איתם במשטרה אומרים שהם לא משתמשים בפגסוס, ככה הם טוענים, כן? שלהם יש תוכנה מוקטנת יותר שנותנת לך, לא, זאת אומרת, אתה לא תוכל לשאוב הודעות ודברים מן העבר, אלא רק החל מעכשיו, מרגע שהתחילו לבצע את האזנת הסתר או את המעקב.
לירן, אתה פרסמת בסוף השבוע שראש אגף חקירות לשעבר מני יצחקי מנע בדיקות פוליגרף להאקרים שעבדו עם המשטרה, אז מה, המשטרה מחפפת כאן בבדיקות הפוליגרף להאקרים חיצוניים?
חד משמעית, כן. תשמעי, זה פשוט מדהים. מני יצחקי, ניצב בדימוס מני יצחקי, שהיה ראש אגף החקירות והמודיעין, הוא למעשה את הסיגינט, אותה יחידה שעושה את המעקבים ואת האזנות ואת כל הדברים האלה במשטרה, היא הייתה כפופה לחטיבת המודיעין במשטרה במשך שנים, והוא הוציא אותה מחטיבת המודיעין במשטרה והכפיף אותה ישירות אליו, ואנחנו חושפים גם ראיון עם גיא ניר, שהיה ראש חטיבת המודיעין, שמספר איך יצחקי למעשה חיפף ודרש לא לעשות בדיקת פוליגרף לשוטרים שהיו בעברם אקרים ושרתו בסיגינט, וגם הבאנו עדות של ניצב משנה בדימוס סימה ימין, זכרה לברכה, היא הייתה ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה, והיא העידה במחש ב-2015 נגד מני יצחקי, והיא מספרת שם, וזה פשוט מדהים, איך מני יצחקי הוציא שמות של אנשי סיגינט שהיו ברשימת הפוליגרפים, והתעצבן עליה, מה פתאום הכניסה את השמות שלהם, זאת אומרת, אנשים עבדו ללא פוליגרף ביחידות הכי רגישות שיכולות להיות, עם יכולות מטורפות, בלי שהמשטרה באמת יודעת מי הם. עכשיו, גיא ניר מספר, וזה פשוט מדהים, הוא מספר שיצחקי היה מתרברב בישיבות, הוא היה אומר, אני מגייס את האקרים האלה, הם איפים, אנשים עם רקע בסמים, אנשים חלקה מטורללים, אבל אותי זה לא מעניין. אני צריך אנשי מקצוע, אנשי סייבר, אנשי אקינג, והאנשים האלה יודעים לעשות העבודה, אפילו סיפר שהם דורשים הרבה כסף, ואני אשלם להם, ואני אתן להם. למעשה, לכאורה, מה שאומר כאן מני יצחקי, אני אעשה הכל ואני אתן את הכל כדי לקבל תוצאות. לא משנה אם התוצאות האלה באות בצורה מורעלת או לא מורעלת, אבל העיקר שיהיו לי תוצאות. למרות שאגב, צריך לומר, בתקופתו לא מדברים על הפגסוס, אז כנראה עוד לא היה את הפגסוס, אבל אנחנו רואים את ההתנהלות הקלוקלת, כבר איך היא התחילה מאז. ואף אחד אגב לא טיפל בזה, גם לא מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, שגיא נראה לך אליו עם הטענות האלה.
הניסיון לדמיין לאן יוביל אותנו מערך המאור, מהי הקפיצה הבאה של הפיוז'ן סנטר, לאן יובילו אותנו מודלים חדשים של שיטור מוכוון מודיעין, הוא ניסיון מוגבל מאוד, ושלעולם כבר למדנו כי המציאות עולה על כל דמיון.
יכול להיות שהבעיה כאן תמונה במינוי שבקניק למפכ"ל המשטרה, הרי זה פרקטיקות שידועות בעיקר ממעקבים אחרי מחבלים, במשטרה אמרו שאלשך דחף לשימוש באמצעים טכנולוגיים, אולי כאן הבעיה?
קודם כל את צודקת, חד משמעית, העוגה המרכיבה, אני קורא לה, שהכין לנו מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך במהלך ימי כהונתו, אנחנו אוכלים אותה עכשיו. אגב, זה לא רק זה, בואי, אנחנו מדברים על NSO כאילו זה הדבר היחידי. אני רוצה לדבר איתך על תוכנת עין הנץ, אם את מכירה, שאנשים, ברובה, רוב האנשים במדינת ישראל לא יודעים בכלל מה זה עין הנץ, אז רק במילה וחצי נאמר שזה בעצם איזושהי תוכנה של מצלמות שמצלמת, אוקיי? מספרי רישוי של רכבים שיודעת איפה רכב נוסע, באיזה כביש, מתי ולמה וכמה, בעצם עוקבים אחרינו בכבישים, ופרשת המימד החמישי, עם המכרז השערורייתי שהיה שם, ועם הדברים החמורים שנעשו שמה, ובמקום הייתה אמורה לפתח חקירה פלילית, בינתיים זה מתמסמס לו ככה ברשות התחרות, וראינו את אלשיך, כמו שאמרת, מביא את הכלים האלה, שאולי התאימו לשבק, ואולי מתאימים לארגוני ביון, לא מתאימים למשטרת ישראל, והדבר אני חושב אולי הכי עצוב בכל הדבר הזה, בימים האחרונים, הסערה כל כך גדולה, איפה רוני אלשיך? איפה מי ש... אתה יודע, זאת אומרת, מי שבכהונה שלו, במשמרת שלו, הופעל הדבר הזה, למה הוא לא מתייצב כרגע מול הציבור ועונה על שאלות? ואני מאוד מקווה שרוני אלשיך ייתן על זה הסברים, על כל הדברים האלה.
אז אמנם המשטרה לא מאשרת ולא מכחישה את השימוש בתוכנות NSO, אבל למה מלכתחילה היא רכשה תוכנות שהחוק לא מתיר להשתמש בהן?
אז אני לא בטוח שהיא רכשה תוכנות שהחוק לא מתיר להשתמש בהן, כי מהמידע שאני יודע לפחות, התוכנות שנרכשו מ-NSO הן כאילו מותאמות על פי החוק למשטרת ישראל. צריך רגע גם להבין שחוק האזנות הסתר משנת 1979, אנחנו מבינים שבשנת 79 כנראה שלא היו טלפונים סלולריים, וואטסאפ, טלגרם וסיגנל, והחוק הזה שנחקק, החוק הארכאי הזה שנחקק, ממש לא רלוונטי ולא מדבר על המציאות של היום, שאנחנו כבר עם טלפונים ניידים, ואגב, נכתבו כבר דוחות ביקורת בשנים האחרונות על הדבר הזה של האזנות הסתר, עם המלצות מאוד ברורות לחוקק חוקים ולשנות את החוק, ולהתאים את החוק למצב הקיים, וכמובן מדינת ישראל, כן, אנחנו הרי שלא מחכים כל פעם שיקרה משהו כדי לעשות משהו, וזה לא קרה עד היום. הדבר הזה לא קרה עד היום. שופט שחותם על האזנת סתר, הוא לא יודע באיזה כלי המשטרה הולכת לעשות את זה. מה המשטרה אומרת לו? מי החשוד? מה הרקע והחשדות שבגינן מבקשים את האזנת הסתר? ואלו תוצרים האזנת הסתר הזאת צפויה לספק. אבל כמובן לא אומרים באיזה כלי. עכשיו, תחשבי שיושב כרגע אדם שהוא באמת עבריין והוא חשוד, וריססו לו את הטלפון בפגסוס, ומאזינים לו לא לשיחות טלפון, אלא מפעילים את המיקרופון שלו, ומאזינים לו בזמן שהוא יושב במסעדה או בפגישה עם עוד אנשים, שהאנשים האלה הם לא חשודים בפלילים. למשטרה יכולים להגיע עוד מידעים על אנשים אחרים, שמה שנקרא נקלו בדרך, שסיפרו כל מיני דברים, והמשטרה קלטה ושמעה, והם בכלל לא היו חשודים. ויש פה הרבה שאלות, הרבה דילמות של עניין של הגנת הפרטיות. ואני חושב שאולי הכותרת הכי גדולה והכי משמעותית, היא ההודעה של היועץ המשפטי לממשלה, שמודיע למשטרה, אני את כל מה שבחנתי עד עכשיו, לא מצאתי שום חריגות, איזושהי ספירת הרגעה קטנה למשטרה, ומצד שני הוא מודיע על הקמת צוות בתוך הפרקליטות שיבדוק ויעבור על תיקי חקירה בשנים 20-21 כדי לוודא שלא היו מקרים פרטניים שבהם בוצעו עבירות על חוק האזנת הסתר, ואני חושב שזה דבר חשוב, אי אפשר שהדבר הזה יעבור ככה בלי שום בדיקה, ואני מקווה מאוד שהבדיקה הזאת תהיה באמת מעמיקה, ושזה לא יהיה מה שנקרא בדיקת טיוח כדי להגיד בדקנו והכל בסדר.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, ובת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
עומר כביר, כשמשטרת ישראל מפרסמת אין שחר לטענות, למה היא מתכוונת?
תראה, התגובה של משטרת ישראל, ואני מקווה שמי שירים את הכפפה בנושא, היא דעתי בית ספר לאיך עושים דוברות גרועה. כי התגובה כל הזמן משתנה. אני חושב שהתגובה הראשונה שם שהם עשו אין שחר לטענות וניסו להרער כל מיני דברים בתחקיר של תומר גנון, יצאה בעקבות התחקיר הראשון שלו, שחשף בכלל את עצם העובדה שהמשטרה משתמשת בפגסוס של NSO, ולא בנו על זה שלתומר גנון יש עוד כמה חשיפות המשך בקנה כדי שיעררו את התגובה שלהם. פתאום זה עכשיו אנחנו בודקים את זה, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיו מקרים חריגים, לכו תדעו איפה מה תהיה התגובה שלהם אחרי התחקירים הבאים שתומר גנון יפרסם. התגובות של המשטרה התייחסו לשימוש בפגסוס כאלה האזנת סתר, מה שאומר שהם מבקשים להפעיל אותה לפי חוק האזנות סתר. חוק האזנות סתר מתייחס לאפשרות של המשטרה לקבל צו לצוטט לשיחות, שיחות טלפון, בעיקרון החוק נכתב במקור ב-79, או לתעבורת אינטרנט או לתעבורת תקשורת בין מחשבים. מעבר לכך, החוק מדבר על מה שקרוי האזנה למידע אינטרנזיט, בעת שהשיחה מתנהלת בפועל. זאת אומרת, אני יכול לשבת עכשיו להקשיב לטלפון שלך, אם יש לי צו, בזמן שאת מדברת, או לשים מכשיר שמקליט את זה. מה שפגסוס עושה, היא מקליטה את השיחה על המכשיר, וכשמסתיימת השיחה, היא שולחת את ההקלטה למשטרה. וזה אומרים מומחים, משפטנים, יותר מנוסים, יותר ידועים ממני, זה לא האזנת סתר. זה סוג אחר של פעילות, שהוא לא האזנת סתר. בנוסף, וזה אמרה המשטרה עצמה, הם לא רק עושים האזנה למכשיר, הם גם עושים באמצעות פגסוס חיפוש במכשיר. חוק האזנות סתר לא מכסה בכלל את הפעולות של חדירה, ולא מכסה את החיפוש בטלפון. עכשיו, אולי תרצו לשאול, אז למה הם לא פשוט הולכים ומקשים צו לפי פקודת סדר הדין הפלילי? וזו שאלה טובה, והסיבה היא כך מאוד פשוטה. כדי לקבל צו האזנת סתר, כל מה שאתה צריך לתת לבית המשפט, זה את הזהות של מי שתעקוב אחריו, ואת האמצעי שבאמצעותו תבצע את המעקב, תבצע את האזנת הסתר. פקודת סדר הדין הפלילי לקבל צו לחדירה לכל המחשב מחייבת אותך גם לפרט את מטרת החיפוש, את תנאיו, ולעשות את זה באופן שלא יפגע בפרטיות של אדם מעבר לדרוש. זאת אומרת, הצו הזה הרבה יותר מגביל את היכולות של המשטרה לבצע חיפוש רחב ולשלוף על מישהו שהוא פוגש גברים בגריינדר.
למעשה אף פרשנות ולו המקלה והרחבה ביותר של חוק האזנת סתר לא מאפשרת להשתמש בצווים לצורך חיפוש. המילה חיפוש לא מפיעה כלל בלשון החוק. וכפי שאמרנו קודם, כל מהותו היא האזנה לשיחות. עומר, החוק הזה רלוונטי בעידן הטכנולוגי של היום?
זה שאלה מאוד טובה, ואני חושב שאת צודקת, באמת יש בעיה. החוק לא מותקן, כמו שמענו, חוק האזנות סתר, העדכון המשמעותי האחרון שלו היה ב-1995, שזה לפני הרבה עשורים, לפני הסמארטפונים ולפני פגסוס ולפני NSO, החוק לא מעודכן לאתגרים הקיימים כיום למצב הטכנולוגי, לא מאפשר שימוש בטכנולוגיות כמו פגסוס, וזה בעיה. אני חושב שבאמת המשטרה, יש מצבים שהיא באמת צריכה להשתמש בתוכנות כמו פגסוס, מעקב אחרי פדופילים שעושים שימוש בתוכנות מוצפנות, חקירה של פשעים מאוד חמורים, יש מקום לזה. הבעיה היא שהחוק כרגע לא מתיר. צריך להתקן את החוק, להתאים אותו לצרכים ולאתגרים שכוחות אכיפת חוק בישראל וגם במדינות אחרות מתמודדים איתם כיום. אני לא אומר כאן שתוכנות כמו פגסוס פסולות משימוש בידי המשטרה, אבל השימוש הזה צריך להיות מוסדר, הוא צריך להיות בהתאם לחוק שבאמת מסדיר את השימוש הזה, כי כשהוא לא מוסדר, כשאין פיקוח טוב, כשהחוק לא עונה על הצרכים, אנחנו רואים מה קורה, וזה מה שנחשף בכלכליסט. והמצב הוא שעכשיו, כפי שהחוק קיים כיום, ייתכן שלמשטרה אסור להשתמש בפגסוס בשום תרחיש.
ביום חמישי בערב הודיע היועץ המשפטי מנדלבליט על הקמת צוות לבדיקת הטענות שעלו בתחקיר כלכליסט והחריגה של המשטרה בסמכותה. אבל עומר, מה יעזור צוות בדיקה?
אני חושב שוועדת חקירה פרלמנטרית או בדיקת מבקר מדינה שגם אליה ונתי יוצאת לדרך, הם הכרחיים כדי להבין מה נעשה במשטרה, איך השימוש בתוכנה מתבצע. אנחנו, הגישה שלנו למידע בתור עיתונאים, הגישה שאתה מדבר, היא מוגבלת, אין לנו יכולת לגשת ולחייב את המשטרה להעביר לנו מידע ומסמכים פנימיים. ועדת חקירה פרלמנטרית ומבקר מדינה יכולים לעשות את זה, וזו הדרך היחידה להגיע לבירור מלא של המצב. אבל זה לא מה שיפתור את הבעיה. מה שיפתור את הבעיה זה אם ייקחו את הממצאים האלה וישתמשו בהם כבסיס להליך חקיקה שיסדיר את השימוש בתוכנות כמו פגסוס על ידי המשטרה, על ידי השבק, על ידי כל מערכות אכיפת חוק. ועדת חקירה, הדבר היחיד שיעזור, אם באמת זה יהיה רק הצעד הראשון להסדרה והסדרה רחבה של כל הנושא הזה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו.
עומר כביר, תודה רבה לך.
תודה רבה סיוון.
לירן, איך האמון בין המשטרה והאזרחים, שגם ככה לא משהו אחרי השנים האחרונות, יכול להשתקם אחרי פגיעה כזאת בפרטיות של הפרט?
זה יהיה קשה מאוד. אני חושב שהמשטרה ספגה פה אמון, הציבור במשטרה קיבל פה וחד מכה. גם ככה, כמו שאמרת, האמון הוא לא מי יודע מה. המשטרה תצטרך לעשות פה, לדעתי, איזושהי עבודה מעבר לנושא של הבקרות ולבדוק את הכלים שהם משתמשים ואיך הם משתמשים. הם יצטרכו לראות מה הם עושים כדי לשקם את האמון הציבורי, כי אני חושב שהסיפור הזה כל כך דובר השבוע וכל כך נתפס, נצרב בתודעה של האנשים, ויש פה איזושהי תודעה שהתקבעה עכשיו, שהמשטרה מאזינה לאזרחים, אגב, שזה לא נכון, צריך להגיד את זה, זה כן צריך להגיד, זה פשוט לא נכון, וזה גם לא הייתה, אגב, אני חושב שזה לא הייתה הטענה אפילו בתחקיר, ואיכשהו זה נתפס, כאילו המשטרה מאזינה לכולנו ורואה את ההודעות של כולנו, זה לא נכון, וגם המשטרה, לא רק שאין את היכול, זאת אומרת, אין את הכוח האדם שישב ויעשה את זה, גם אני חושב לא מעניין את המשטרה, אתה יודע, את החיים האישיים של כל אזרח ואזרח. אבל היא באמת תצטרך לעשות פה איזושהי עבודה משמעותית. אם את שואלת אותי מה העבודה, אני באמת לא יודע. יצטרכו פה להביא אנשי מקצוע ולראות איך משקמים את אמון הציבור, כי משטרה במדינה דמוקרטית שלא זוכה לאמון ציבורי וללגיטימציה ציבורית, זה משטרה שתתפורר מהר מאוד. ואני חושב שמשטרת ישראל, במקום להכחיש ולהסתתר מאחורי כל מיני דברים, אני חושב שכדאי לה פעם לבדוק את עצמה טוב טוב. אני לא בטוח שהם יעשו את זה. אני לא בטוח. ראינו את זה יותר מניסיון עבר. אני מקווה, אבל אולי הפעם, מי יודע, בסיפור כזה שכל כך טלטל את המדינה.
אני מקווה גם. לירן לוי, תודה רבה לך.
תודה רבה, סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על הטכנולוגיה של NSO, כמו הקו האדום שנחצה ואפל נגד NSO. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, עטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.